בוקר טוב, נא לסגור מיקרופונים.
שלום וברכה ובוקר טוב לכולם. אני מצטרף לבקשה לסגור את המיקרופונים, לפחות מי שמשוחח שם מאחורה. ברקע. ובכן, רבותיי היקרים, דבר נפלא קורה, והוא שהיום אנחנו ממשיכים בלימודנו הרגיל, בפרק חלק. לא הייתה בקשה מיוחדת של ניסו, אז אנחנו היום עוברים ללימוד פרק חלק בדף קוף א' עמוד ב', ובשבוע שעבר התחלנו בנושא שקשור לדברים קצת מוזרים, השדים. כן, השדים, באיזה הקשר הזכרנו את זה? בקשר לרפואות אליל. כן, הרי מי שאין לו חלק, יש לנו רשימה של אנשים שהמשנה אומרת עליהם שאין להם חלק לעולם הבא, ביניהם הלוחש על המכה. הלוחש על המכה ואומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. והזכרנו שהכוונה היא שהרי הפסוק אומר שצריך לקיים מצוות כדי שהשם ירפא אותנו. כן, הרי איך כתוב? אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. והמשתמש בפסוק הזה, במקום להתעורר למה שהפסוק מבקש ממנו והוא לעשות את דבר השם, הוא במקום זה משתמש בפסוק כמו קמאה. כמו איזשהו קסם, כמו איזושהי טליסמה. אז זה ברור שיש פה חילול שם שמיים באופן חמור, ולכן הלוחש על המכה ואומר כך וכך, אין לו חלק לעולם הבא. ואז מתוך כך אנחנו דנים בכל מיני תרופות מוזרות, תרופות לא קונבנציונליות, אלא תרופות, איך לומר, אליל. כן, אמונות תפלות וכדומה, שימוש בשדים, מה מותר בשבת, מה אסור בשבת וכדומה. אז ראינו כאן ואין שואלים, אני כאן קורא, ואין שואלים, זה קצת בשורות הצרות, שלוש שורות לפני ההתרחבות. ואין שואלים בדבר שדים בשבת, רבי יוסי אומר, אף בחול. אמר רבונה, הלכה כרבי יוסי, יש אומרים, אין הלכה כרבי יוסי.
לא רואים את הטקסט.
לא רואים את הטקסט, אני ממש מזדעזע. הרי זה בדף, זה, בדרך כלל אני לא עושה שייר לטקסט, זה מי שיש לו את הטקסט מול העיניים, הוא יכול
להסתכל. אוקיי, סליחה.
כן. אז זה במסכת סנהדרין דף קוף א' עמוד א', בשורות הצרות, שלוש שורות לפני ההתרחבות. אז כאן יש לנו שתי גרסאות, האם הלכה כרבי יוסי או אין הלכה כרבי יוסי, יש שני הכיוונים, כן, הגרא אומר שהגרסה זה הלכה כרבי יוסי. עכשיו, צריך להבין פה את הנקודה הזאת, מה זה לשאול בשדים. קודם כל, השאלה אם מאמינים בשדים או לא מאמינים בשדים. הרי אומנם מוזכרים בגמרא שדים, אבל לא מצאנו שיש חיוב הלכתי או אמוני להאמין בשדים. והשאלה למה הכוונה? כן? הרמב״ם למשל לא הזכיר בכלל את קיומם של השדים, אבל הוא לא אמר גם שאין, הוא לא הזכיר. אבל המאירי למשל סובר שאין שדים, שכל הדיבורים האלה על שדים זה אמונות שהיו מתהלכות בימי חז"ל, אבל הן לא מחייבות אותנו. הרב צבי יהודה קוק לא קיבל את הדברים האלה, היה אומר שבוודאי שהרמב״ם לא יחלוק על הגמרא, בוודאי שיאמר שיש שדים, רק שהוא חינך אותנו לכך שלא נתעסק בזה. זאת אומרת, זה לא בריא שהאדם בונה את החיים שלו על הנעלם, קל וחומר על המוות, כן? האנשים ששואלים, דורשים אל המתים, ועוד כל מיני דברים כאלה, ספיריטיזם וכדומה, הדברים האלה הם לא בריאים. היה רב אחד ברומניה שעמד בקשרים עם הרב קוק, הוא היה מזמין את מחללי השבת שבקהילה שלו, והוא היה מפגיש אותם עם הנשמות של קרוביהם המתים. כן, היה עושה ספיריטיזם, העלת נשמות, ואותם המתים היו צועקים עליהם, איך אתה מחלל את השבת? הוא חשב ככה להחזיר אותם בתשובה. הרב קוק אמר לו, א', שכנראה זה אסור לעשות את הדברים האלה, אסור להעלות בעוף, אבל לא רק זה, הוא אומר, זה לא הדרך להחזיר אנשים בתשובה. כלומר, האדם צריך לעזור בתשובה מתוך הכרת הערך של הטוב, ולא בגלל הפחדות שהוא קיבל מן העולם העליון, או מהחיים שאחרי המוות. עולמו של האדם צריך להיות בנוי על דברים בריאים. כן, האם שדים ורוח רעים זהים? הרמב״ם הרי מזכיר הרוח הרע בקשר לנטילת ידיים. אני לא זוכר אם הוא מזכיר את הרוח הרע, אבל בוודאי שגם אם הרמב״ם מזכיר, הוא יסביר את זה בצורה רציונלית. זה כמו שלמשל מה שכתוב, שלא ייכנס לחורבה מפני המזיקים, אז אפשר להבין שזה השדים. אפשר להגיד שבחורבה יש נזקים, יש נחשים, יש מפולת, יש כל מיני דברים כאלה שיכולים לקרות בחורבה, יש חיידקים. אז לכן אי אפשר להביא טקסט כזה או אחר של הרמב״ם. יש כן מקום אחד שבו הרמב״ם כותב במפורש על השדים, זה במורה נבוכים, כשהוא מסביר את המדרש שאומר שאדם הראשון במשך 130 שנה שפרש מאשתו היה מוליד שדים ורוחים ולילין. אז מסביר הרמב״ם מה זה שדים, בני אדם חסרי שכל. כלומר, היו אנשים, אבל לא שווים הרבה. זאת אומרת, אפשר, ייתכן גם שאתם הולכים ברחוב, אתם פוגשים שדים, אנשים מחוסרי שכל, ולפי הרמב״ם זה שדים. למה הם שדים? כי הם אלימים. כלומר, אדם שאין לו שכל, אז הוא נדחף על ידי הדחפים שלו, והוא עלול גם להיות אלים ומזיק. זאת המשמעות של שדים לפי הרמב״ם. אבל הרמב״ם בעצם לא רצה שאנחנו נבנה את החיים שלנו על הדברים האלה. גם הרב קוק לא רצה שאותו רב ברומניה יעשה כך. אגב, מספרים שאותו רב ברומניה הפסיק להזמין את הקרובי משפחה האלה שמעולם העולם הנשמות, משום שהוא אמר דבר מעניין, מי ששיקר פה ממשיך לשקר גם שם. אז אפשר לסמוך על זה. יש גם תוספת מעניינת על אדם שיש לו חלום. בחלום מגיע אליו אביו ואומר לו, מתחת לעץ השלישי בתוך הגינה יש שם מטמון, וזה כך וכך כסף, וזה מעות של מעשר שני. בבוקר קם אותו אדם, הולך אל העץ השלישי בגינה, חופר, מוצא בדיוק את סכום המעות שאביו אמר לו בחלום. אז מה ההלכה? האם יש לזה דין של מעשר שני? או לא. אומרת התוספתא, לא. זה לא מעשר שני, כי דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אז זה מדהים, זאת אומרת, חלום שהתברר כאמיתי בחלקו האחד, אין לו השלכות הלכתיות ממוניות הלכה למעשה. זה לא תמיד ככה, יש לפעמים גם שאדם שנידו אותו בחלום, אז הוא צריך התרה ודברים כאלה. אבל באופן כללי, החלום או המגע עם העולם הנעלם איננו חלק מחיינו. אז זה לא אומר שאין עין הרע או דברים כאלה, אבל גם הגמרא אומרת במסכת במקום אחר שדקפיד קפדינן ועדה, מי שמקפיד אז הוא מושך את זה עליו. מי שמקפיד על עין הרע אז עין הרע פועל עליו, מי שלא מקפיד אז עין הרע לא פועל עליו. נאמר את זה ככה, זה כמו המערכות של התת מודע של הפסיכואנליזה. כן, פרויד אומר שכאשר האדם, שהתפקוד של האדם מותנה בכל מיני טראומות, בכל מיני מהלכים תת מודעים שפועלים בקרבו. האם פרויד צודק או לא צודק? אני רגיל לומר כך. העולם של פרויד, עולם הסימבולים של פרויד, הוא אמיתי עבור מי שנכנס לשם. אבל אפשר גם לא להיכנס לשם. זה הכוונה. טוב, אז בואו, אנחנו חוזרים פה עניין של השדים בשבת. אז יש שאלה, האם מותר להתרפא בשדים למי שמאמין בשדים? האם אפשר להתרפא בשבת? ואז התשובה היא שבשבת לא, אבל רבי יוסף אומר גם בחול לא. השאלה היא ככה, למה בשבת לא? שבת זה זמן של קדושה. ואז השימוש בכוחות אפלים לא ראוי לקדושת השבת. זה כמו שכתוב בזוהר, וכל דינים מתעברים מינה. כל הדינים נעלמים בשבת. אז מה אתה מעורר את הדינים? הרמב״ם, כשמביא את ההלכה הזאת, אומר שמותר להשתמש בשאלה בשדים, למרות שאין בזה כל תועלת. ועל זה יש בביאור הגרא, בביאור הגרא על השולחן ערוך, הוא כותב על דברי הרמב״ם, הפילוסופיה הארורה פיתתה אותו ברוב לקחה. ועד היום הזה, יש ויכוח בין תלמידי תלמידיו של הגרא, האם הגרא כתב את זה או שלא כתב את זה. הרב קוק הייתה לו מסורת שלא הגרא כתב את זה, ומישהו הכניס את זה לתוך דבריו. יש כאלה שאומרים, לא, זה באמת דברי הגרא. אין לי אפשרות להכריע בדבר, אבל תזכרו את זה. הפילוסופיה הארורה פיתתה אותו ברוב לקחה. בואו נמשיך בגמרא. ואף רבי יוסי לא אמרה אלא משום סכנה. כן, מה שרבי יוסי אומר לא להשתמש בשדים זה בגלל הסכנה. כי עד רב יצחק בר יוסף דאיבלה בארזה. כן, רבי יצחק בר יוסף כנראה השתמש בשדים והתוצאה הייתה שהוא נכנס לתוך ארז. זה לא נעים להיכנס לתוך הארז. כן, מי האיש שבקיר או קיאה, מי מכיר את האיש שבקיר? כן, קיאה דרב יצחק בר יוסף דאיבלה בארזה והתאבד לניסה, נעשה לו נס, פקע ארזה ופלטה, נשבר הארז ופלט אותו. אני לא יודע בדיוק איך הדברים האלה פועלים, אף פעם לא ניסיתי להשתמש בשדים, אז אני לא יודע. תנו רבן, אולי קצת נסביר קצת, מה זה השדים האלה? מה זה השדים? אולי ניתן קצת הסברה מעין רציונלית של המושג שדים. יש בעולמנו הרבה מאוד רוחניות מתוסכלת. ניתן לומר שהרוחניות שלא מצליחה לבוא לידי מימוש זה שד. כן, במקורות שמדברים על זה, מה זה שד? זה נפש שלא מצאה גוף. כן? יש הרבה אנשים כאלה שהם מתהלכים בעולם כמו נפש שלא מוצאת את מקומה. כשמישהו לא מוצא את מקומו, הוא הופך להיות מזיק. אז כשם שזה קיים בתוך עולמו של האדם, למה שזה לא יהיה קיים בעולם שמסביב לאדם? כן, הגמרא במסכת ברכות אומרת שהשדים עומדים עלינו כמו הוגיה לגפנים. זאת אומרת, מה זה הוגיה לגפנים? יש חפירה עגולה שחופרים מסביב לגפן. זאת אומרת שהאדם הרציונלי, השכלי, החכם, הוא מוקף באיזשהו תת מודע סובב שמזמין אותו לכל מיני תסביכים, אפשר לומר. כן? זה מה שמקיף אותנו. והאדם צריך לדעת לדחות מעליו את ההיקף הזה, כן? להיות במרכז. איך אומרים, אדם צריך למצוא את הנקודה העצמית שלו, ואז הוא לא שד, אלא יש לו שם שדאי. כן? הזוהר אומר מה זה שד? זה שדאי בלי יוד. כלומר, זה בלי נוכחות של שם שמיים, זה שד. כן? יש במיתולוגיה, יש הרבה דברים כאלה על כל מיני יצורים, שקדמו לבריאה הסופית שמנסים למצוא את עצמם. גם במשנה במסכת אבות נאמר שבין השמשות יש אומרים שנבראו המזיקים. בין השמשות של כניסת השבת. מה זה בין השמשות? זה זמן שאתה עוד לא יודע אם הבריאה הוא שלמה, ואז זה כבר יום השבת, או שמה הבריאה עוד לא הושלמה, וזה עדיין יום שישי. הרי יום שישי זה הזמן של הפעולה, ואילו שבת זה הזמן של השביטה. בין השמשות זה הספק, האם זה שייך לחול או זה שייך לקודש, האם זה זמן הבריאה או זמן השביטה. הספק הזה יוצר את המזיקים שלו. הערה קטנה, סיפור, יש הלכה שתלמיד חכם, אסור לו לצאת יחידי בלילה. ואחת הסיבות שניתנה בגמרא זה מפני המזיקים. כן, המזיקים מתעניינים בתלמיד חכם. ובלילה הם שולטים. אז מספרים שפעם אחת ראו את הרב קוק הולך יחידי בלילה בירושלים. שאלו אותו, כבוד הרב, אסור לתלמיד חכם ללכת לבד בלילה. ענה, המזיקים של ירושלים לא חושבים שאני תלמיד חכם. בסדר? טוב. בסדר. תנו רבנן, אנחנו ממשיכים עכשיו. אולי עוד הערה קטנה לגבי המזיקים, לגבי השדים. יש דבר מעניין שכותב רמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, בספר דרך השם, הוא מסביר מהן המדרגות שבבריאה. הוא אומר, חייב, הרי בתוך העולם החומרי יש מדרגות מדרגות, מחומרי מאוד עד חומרי עדין. כמו כן, גם בעולם הרוחני יש מדרגות מדרגות. יש רוחני מעט, יש רוחני הרבה. אז אם מצאנו מדרגות בתוך העולם החומרי, וגם מדרגות בתוך העולם הרוחני, ההיגיון אומר שחייבת להיות מדרגה שהיא בדיוק על הגבול בין החומרי לרוחני. מהי המדרגה הזאת? אומר רמח"ל, זה השדים. והגמרא אומרת ששדים דומים לאדם. מה זאת אומרת שהם דומים לאדם? כי גם האדם עשוי מחומרי ורוחני. רק זה לא אותו הדבר. האדם עשוי מהחומריות היותר גסה והרוחניות היותר עליונה, גוף ונשמה. אבל המפגש הזה בין החומרי לרוחני, זה דומה קצת למה שמתנו על השד, שהוא המדרגה האמצעית. טוב, בואו נתקדם. תנו רבנן, שחינו ומשמשים בבני מאיים בשבת, ובלבד שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. כן, בימינו זה, לסוך בשמן זה דבר מאוד לא מצוי, אבל בתרבות העתיקה זה היה דבר מצוי ביותר, בדיוק כמו שאדם היום בימינו נכנס למקלחת, במקדם אדם היה סך וממשמש. איך יעביד, אז איך הוא יעשה? צריך זאת בשינוי. רבי חמה ברבי חנינה אמר סך ואחר כך ממשמש. רבי יוחנן אמר סך וממשמש בבת אחת. הלכה כמו רבי יוחנן, אבל בימינו זה לא נהוג. תנו רבנן, שרי שמן ושרי ביצים מותרים לשאול בהן, אלא מפני שמחסבין. כלומר, מה זה אומר? שכיוון שהשרי שמן ושרי ביצים זה סתם בלוף, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. בעצם זה סוג של לעג של הגמרא על השאלות האלה. לא חשין על השמן שבכלי, ואין לא חשין על שמן שביד. היד זה כבר אנושי. מה שאנושי זה כבר הרבה יותר קרוב לאמת. הכלי זה רחוק. לפיכך שחין משמן שביד, ואין שחין משמן שבכלי. רבי יצחק בר שמואל בר מרתא, איקלה להוא שפיזה, התארח אצל אדם אחד, הייתה למשחה במנה, הביא לו שמן מכלי, שף, ואז הוא סך מהשמן הזה, נפקן לצמחי בהפי, ויצאו לו צמחים בפניו. כלומר, כנראה שהשמן הזה היה מזוהם, ומהשמן המזוהם הזה, בגלל שהוא קיבל מהכלי, אז צמחו לו פטריות על הפנים, או כל מיני גידולים כאלה. נפק לשוק, יצא החוצה. חזיתה היתתה, אמרה זיקה דחמת כחזינה, אחה, אישה אחת אמרה זה זיקה דחמת, זה שם של שד, אבדלה מילתה ויצא עשתה לו משהו והתרפא. טוב, אני לא מבין בכל הלחשים האלה, אף פעם לא ראיתי איך אפשר להסיר פטריות על ידי לחש, אבל כנראה שיש נשים שיודעות לעשות את זה. אולי הכוונה זיקה דחמת, הכוונה חמת זה חום. זאת אומרת משהו, כנראה שאותו חכם היה מחומם יותר מדי, אולי הוא היה כועס או משהו כזה, אז היא הרגיעה אותו. ברגע שהיא הרגיעה אותו, יש השפעה פסיכוסומטית שריפאה אותו. אמר לי רבי אבא לרבה בר מרי, כתיב, כל המחלה, שאנחנו חוזרים לפסוק, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אז הפסוק לא מובן. אם אתה לא שם, אז זה לא צריך רפואה. וכי מאחר שלא שם רפואה, למה? אמר לי, אחי אמר רבי יוחנן, מקרא זה מעצמו נדרש, שנאמר, ויאמר אם שמוע תשמע לי כל השם אלוהיך. אם תשמע, לא אשים, ואם לא תשמע, אשים. אף על פי כן, כי אני השם רופאיך, אבל אתה יכול להתרפא, כי השם ירצה לרפא אותך. טוב, עד כאן הסיפור על רפואות ושדים וכו'. עכשיו, אם כבר אנחנו מדברים על רפואות, אז אנחנו מדברים גם על מחלות. וכאן המחלה של רבי אליעזר. אמר רבה בר בר חנה, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמר להם, חמה עזה יש בעולם. אגב, מה זה הסיפור הזה של תלמידיו שבאו לבקרו? רבי אליעזר היה תלמיד חכם גדול, ותלמידיו, אבל באיזשהו שלב, נידו אותו החכמים. והוא נשאר בנידויו עד יום מותו. לכן קשה לומר שנכנסו תלמידיו לבקרו, הרי הוא היה בנידוי, אם מדובר במחלת. כן, או שהכוונה שזה במחלה, לא מחלתו האחרונה, זה היה לפני הנידוי. יותר פשוט. התחילו, ואז רבי אליעזר חשב שמדובר במחלה מאוד מסוכנת, הוא חשש באמת שהוא ימות, אבל לא נאמר כאן שהוא מת מזה. כן, התחילו הן בוכין, ורבי עקיבא משחק. זה לא פעם ראשונה שרבי עקיבא הוא כזה, נכון? רבי עקיבא תמיד מלמד אותנו את הממד האופטימי של החיים, כן, כששומעים כל המונה של רומי, אז הם בוכים ורבי עקיבא משחק. כשרואים שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, אז הם בוכים ורבי עקיבא משחק. אז יש תמיד שאלה, מה רבי עקיבא רוצה לומר? האם רבי עקיבא אומר שלא צריך לבכות? אז ברור שלא, למה? הנה, אמרו לו, למה אתה משחק? אמר להם, וכי מפני מה אתם בוכים? נשאלת השאלה, למה רבי עקיבא לא עונה ישירות, למה הוא משחק? כי, ולמה הוא שואל אותה מפני מה אתם בוכים? אני הייתי אומר ככה, יש בעולם שני תפקידים. יש תפקיד למי שבוכה, ויש תפקיד למי שצוחק. אם אף אחד לא בוכה, אז אי אפשר לצחוק, כי אז זה ציניות. אבל אם אף אחד לא צוחק, אסור לבכות, בגלל שזה ייאוש. איפה האמונה? זאת אומרת שיש בעולם שני ממדים, בכי וצחוק, וחייבים לקיים את שניהם. אז בעצם רבי עקיבא עושה חלוקת עבודה. אתם בוכים, אז אני אצחק. אבל אני אצחק רק אחרי שתסבירו מדוע אתם בוכים. איך אומר הרמב״ם? מי שלא מתאבל על מתו, זה דרך אכזריות. מי שמתאבל יותר מדי זמן, זה מחלה. זאת אומרת, צריך לדעת, איך לומר, לאזן את הדברים. ולכן הוא שואל אותם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, אפשר ספר תורה, זאת אומרת, זה רבי אליעזר, שרוי בצער ולא נבכה? אמר להם, לכך אני משחק, ואז הוא בעצם יסביר לנו משהו ששייך לעתיד. בדיוק כמו שבכל המונה של רומי, רבי עקיבא רואה את העתיד. אם לעוברי רצונו כך, אז לעושה רצונו כל וחומר. רואה שואל יוצא מבית קודשי הקודשי, אומר, אם התקיימה הנבואה של החורבן, בוודאי שהתקיימה הנבואה של הבניין. כלומר, רבי עקיבא תמיד מסתכל על העתיד, והעתיד מצחיק. יש לנו כלל, אסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה, כך אמר רבי שמעון בר יוחאי. כי העולם הזה באמת לא מצחיק, אבל, ותשחק ליום אחרון, אנחנו יודעים שהעתיד הוא טוב. יש מי שכבר חי בהווה את המדרגה העתידית, אז הוא יכול לצחוק. יש גמרא במסכת תענית שאומרת סימן למישהו בן העולם הבא. מה זה בן העולם הבא? לא מי שיש לו חלק לעולם הבא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל יש בן העולם הבא, זה מי ששייך באופן טבעי לעולם הבא. מי הם האנשים האלה? אומרת הגמרא במסכת תענית, זה בעלי חוש הומור. מי שיש לו חוש הומור, סימן שהוא בן העולם הבא. כי העולם הזה לא מצחיק, אז איך אתה יכול לצחוק? אלא יש לך אינטואיציה, איזו הרגשה של מה עתיד להיות, ולכן אתה כבר יכול לצחוק בעולם הזה. אז זה הסיפור הידוע על רבי ורוקה חוזאה, שהיה הולך בשוק של בלפת, והיה פוגש שם את אליהו הנביא. אז אדם שיש לו גילוי אליהו הנביא ברחוב, זה לא אדם פשוט, ואז הוא שואל את אליהו הנביא, האם יש בשוק הזה בין העולם הבא? לפחות הוא חשב על עצמו. אמר לו, בר על מה דעתי, כן? אמר לו אליהו, לא, אין פה. זאת אומרת, גם רבי ברוקה, שיש לו גילוי אליהו, הוא לא בין העולם הבא, יש לו חלק לעולם הבא. בסוף, בקצה הרחוב, הוא רואה שמגיעים שני אנשים, והוא אומר, אלה הם בני העולם הבא. אז רבי ברוקה רץ אליהם, שואל אותם, במה אתם עוסקים? אומרים לו, אנחנו בדרנים. אינשה בדיחי ענן, מבדרחינן עציבה. כמו שאנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו מסמכים אותם. אז היום יש מה שנקרא ליצן רפואי, או פסיכולוג, אפשר לקרוא לזה. הפסיכולוג המוצלח זה מי שמצליח להעלות חיוך על פניו של המטופל. אז גם רבי עקיבא הוא מהסוג הזה, הוא שייך לסוד של המציאות. רבי עקיבא דורש כתרי אותיות וסתרי אותיות, אז לכן רבי עקיבא משחק. ואז הוא אומר, כל זמן, אמר להם, לכך אני משחק, כל זמן שאני רואה רבי, שאין יינו מחמית, ואין פשתנו לוקה, ואין שמנו מבאיש, ואין דובשנו מדביש. כלומר, זה היין, הפשטן, השמן והדבש, אצלו הכל בסדר גמור. אמרתי שמה חס ושלום קיבל רבי עולמו. עכשיו מה זה שקיבל רבי עולמו? למה דווקא הוא חושב את זה על רבי אליעזר? כי רבי אליעזר היה אדם מושלם. הרי מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, והוא בור סוד שאינו מאבד טיפה. האדם המושלם. אז האדם המושלם, שלמות העולם הזה שלו דיה לו. אז אולי אין לו עולם הבא. ועכשיו שאני רואה רבי בצער, אני שמח. כלומר, יש משהו אצל הרב שלי שנפתח. עכשיו, מעניין מאוד, הסיפור הזה זה כמו הסיפור של יוב. יוב היה אדם שלא היה חסר לו שום דבר. 3,000 צאן, 7,000 גמלים, 500 צמד בקר, 500 אתונות, והיה האיש ההוא גדול מכל בני קדם, 7 בנים ו3 בנות, והם עושים משתה כל שבוע, וכאשר הקיפו ימי המשתה, ואז מקריבים קורבנות. העולם של יוב הוא עולם מושלם. אז מה, אז יש לו עולם הזה? אז למה שיהיה לו עולם הבא? כן, זאת אומרת, זה לא שיש איזו עבירה אצל יוב, אבל יש, אני אומר, מרוב יש, אין לו פתח אל מעבר ליש. מרוב עולם הזה אין לו פתח אל העולם הבא. הוא לא אדם פתוח, הזהות שלו מושלמת מדי. אותו דבר אצל רבי אליעזר. רבי אליעזר דומה ליוב במובן הזה שהוא אדם שלא חסר לו דבר. אדם שלא חסר לו דבר, לך תדע, אז בעצם אין משמעות עבורו לעולם הבא. אמר לו עקיבא, זאת אומרת, רבי אליעזר שומע את זה, אומר עקיבא, כלום חיסרתי מן התורה כולה? מה? יש משהו לא בסדר אצלי? הרבי אליעזר יודע שהוא לא חטא. זה בדיוק כמו איוב, שכשחבריו אומרים לו, יש לך איזשהו חטא נסתר, משהו שלא טיפלת, איוב מתקומם, אומר, הנה, כל המעשים הטובים שלי, זה מה שעשיתי כל ימיי. ובאמת גם הכתוב מעיד, שהיה האיש ההוא טעם וישר יראה אלוהים ושר מרע, לא עשה שום עבירה. אז אותה שאלה שואל רבי אליעזר את רבי עקיבא. אמר לו, לימדתנו רבנו, כן, מה זה לימדתנו? זה פסוק, כן? אבל זה דרך, איך לומר, דרך כבוד. כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה זה אומר? אז יש חטא לרבי אליעזר או אין לו חטא לרבי אליעזר? רבי אליעזר אומר, אם תחפש אצלי לא תמצא. אז מה זה כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא? הכוונה שצדיק, גם הפסוק לא מובן. אם הוא חוטא אז הוא לא צדיק. הרי הגדרה של צדיק זה מי שלא חוטא. הוא עושה את הטוב ולא עושה את הרע. אז איך אתה אומר צדיק אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא? אם הוא חטא הוא כבר לא צדיק. אלא צריך לומר ש... מה?
הפסוק אומר שאין צדיק, הוא לא צדיק.
אז אין צדיק בכלל בעולם?
אין צדיק בעולם.
זה קשה מאוד לקבל. הרי יש לנו הרבה פסוקים בתנ"ך שמדברים על הצדיק כעובדה, כעובדה, כן? עובדה מציאותית.
אדם שמכיר בחטאו הוא צדיק.
אדם שמכיר בחטאו, אתה לחזור בתשובה על חטאו. אני חושב שיש פה משהו אחר לגמרי. שכל צדיק, בזה שהוא צדיק, הוא חוטא. למה הוא חוטא? הוא חוטא לאחד מהשניים. או שהוא, הרי הוא עושה את הטוב, אבל הוא חוטא ליותר טוב. כלומר, זה לא שהוא עבר עבירה, הוא לא עשה משהו שהוא פשע נגד השולחן ערוך, אלא הוא עשה טוב, אבל הוא יכול היה לעשות יותר טוב. כמו שמצאנו אצל נוח. כן, נוח איש צדיק, הנה, יש לנו צדיק אחד שהתנ"ך מעיד עליו. כן? הוא איש צדיק, אבל הוא רק צדיק, הוא לא חסיד, לכן הוא לא יכול להציל את דורו. האם נוכל לתפוס את נוח על העבירה, על ההלכה? לא, נוח לא עבר שום עבירה. אבל הוא רק צדיק, אז הוא עושה טוב, לא ייתכן שלא יחטא. ייתכן זה בדיוק המדרגה של רבי אליעזר. רבי אליעזר הוא אדם מושלם, אבל הוא לא עושה יותר מזה. כן, לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. למה שלא תאמר דבר שלא שמעת מפי רבך? זה נקודה ראשונה. כן, רבי אליעזר היה מידת הדין. מידת הדין עושה את האדם מושלם, אבל מצד שני גם לא מתקדם. אפשרות שנייה. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא לאחרים שאינם כמוהו על ידי הטוב הזה. שוב, זה הכתרוג שמביא הצדיק על מי שאיננו צדיק. כמו שוב אצל נוח, שנוח היה צדיק, ובגלל זה בא המבול. כן? כלומר, כיוון שנוח הוא צדיק, אז כל מי שלא כמוהו, מקוטרג. יש איזו האשמה, למה לא הייתם כנוח? הרי נוח יראה לכם איך אפשר להיות. אז בזה שהוא טוב, לא ייתכן שלא יחטא לאחרים. יש לרבי פנחס מקורץ, יש ספר קטן נקרא מדרש פנחס, ששם הוא אומר, מדוע הצדיקים צריכים להתפלל על הדור? הוא אומר, כי זה אשמתם שיש צרות בדור. איך אתה יודע שזה אשמתם שיש צרות בדור? פשוט מאוד. הרי 10 דורות מאדם והנוח, ולא קרה שום דבר. הגיע צדיק אחד נוח, ויש מבול. 10 דורות מנוח ועד אברהם, ולא קרה שום דבר. הגיע צדיק אחד אברהם, וסדום ועמורה נהפכים. מסקנה, נוכחות הצדיק היא זו שגרמה לאסון. וזאת למה? משום שהוא מעלה את הרף של הצדקות, ואז יש כתרוג על מי שלא כמוהו. אז זה בדיוק העניין, שהצדיק צריך להיות צדיק כזה שצדקותו לא תגרום לנזק לדור, אלא אדרבה שהוא יעלה את הדור, שיחזיר אותם בתשובה, שירומם, שיתפלל על הדור וכדומה. כן, אז ייתכן שזה גם... הכוונה צדיק אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כלומר רבי אליעזר הוא מושלם. הוא מושלם מדי. כן? ולכן יש כתרוג עליו. וזה מה שרבי עקיבא רצה לומר. תנו רבנן. עכשיו אנחנו מגיעים לברייתא נוספת. כשחלה רבי אליעזר. אז, לפני כן כבר דיברנו על כשחלה רבי אליעזר. אבל ייתכן שזה אותו מעמד, ייתכן שזה שני מעמדים שונים. נראה כאן שזה המחלה השנייה שלו, כשבסוף הוא באמת נפטר מן העולם. כשחלה רבי אליעזר נכנסו ארבעה זקנים לבקרו. רבי טרפון ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. מוכר לנו הקבוצה הזאת? כן, מוכר לנו מהגדה של פסח. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהם סובים בבני ברק. כמה כשאנחנו רואים הקבוצה הזאת, הם אנשים, כל החמישה חכמים האלה, רבי אליעזר וארבע מבקריו, הם שייכים, איך לומר, לאותו בית מדרש. הם רגילים להיפגש ולדון בשאלות גדולות. אז כשהיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, אז גם פה הם מספרים על העולם בכללו. כלומר, זה חכמים שלא מבזבזים את המילים שלהם על נו, מה נשמע, מה שלום הפיצקלה, אלא הם עסוקים בשאלת תיקון העולם, יציאת מצרים למשל, או פה ערכה של תורה. בואו נראה. רבי טרפון אגב מייצג את בית שמאי. כן, כתוב במסכת בברכות שרבי טרפון סיכן את עצמו כי הוא איתה. הוא סיכן את עצמו מהליסטים כי הוא איתה לקריאת שמה כמו בית שמאי. ואמרו לו, ראוי היית לחוב בנפשך על שנהגת כדברי בית שמאי. רבי יהושע זה הבר פלוקטה הקבוע של רבי אליעזר. כן, כל פעם שרבי אליעזר משהו, רבי יהושע אומר הפוך. רבי אלעזר בן עזריה הוא, איך לומר, ברירת המחדל. כשיש מחלוקת בתוך בית המדרש, אז רבי אלעזר בן עזריה הוא זה שמתמנה לראש הסנהדרין, ורבי עקיבא, שהוא אפילו גם לא יכול להיות בסנהדרין כי הוא בן גרים והייחוד שלו לא משהו, ולכן אפשר לומר שכל החבר'ה האלה הם אלה שדנים במצב העולם בעידן של משבר. כן, הרי מדובר אחרי רבי יוחנן בן זכאי שהיה מיד אחרי החורבן, ואלה החכמים שהקימו את בית המדרש ביבנה שבכוחם המשיכה התורה בישראל. נענה רבי טרפון ואמר, טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים, שטיפה של גשמים בעולם הזה, ורבי בעולם הזה ובעולם הבא. כן, כלומר, אתה טיפה של, יותר טוב מטיפה של גשמים. מה הדימוי הזה? טיפה של גשמים זה מה שמגדל את הצומח. זה תפקידו של הרב. הרב מעמיד תלמידים. מה זה? והעמידו תלמידים הרבה. תעזרו להם לעמוד על רגליהם לבד. אז טיפה של גשמים זה מה שמגדל. הרב מגדל את התלמיד. אבל צמח לא מספיק שהוא גדל, הוא צריך גם לא רק גשם, הוא צריך גם שמש. אז השמש זה המשך הגידול. לכן נענה רבי יהושע ואמר, טובתה לישראל יותר מגלגל חמה. שגלגל חמה בעולם הזה ורבי בעולם הזה ובעולם הבא. עכשיו, לא מספיק לגדול, צריך גם להיות מבוגר. רבי אלעזר בן עזריה, נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר, טובתה לישראל יותר מאביהם, שאביהם בעולם הזה ורבי בעולם הבא, הזה ובעולם הבא. נענה רבי עקיבא ואמר, חביבים ייסורים. כן, כלומר, אתם מדברים כמה שזה טוב. אני אסביר לכם מה טוב ברע. חביבים ייסורים. שוב זה חוזר לדברי רבי עקיבא בהגדה הקודמת. אמר להם, שמחוני ואשמע דברי עקיבא תלמידי, שאמר חביבים ייסורים. כלומר, רבי אליעזר מתמע. איך אפשר להגיד על ייסורים שזה טוב? אמר לו, עקיבא, זו מניין לך? אמר, מקרא אני דורש. זה לא אני אמרתי את זה, יש פסוק שאומר שהייסורים הן חביבים. עכשיו תלווין, על איזה ייסורים מדובר? הייסורים של מנשה מלך יהודה. כתוב ככה, בן 12 שנה מנשה ומולכו ו55 שנה מלך בירושלים. ויעשה רע בעיני השם. וכתיב גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. וכי חזקיה מלך יהודה לכל העולם כולו לימד תורה, ולמנשה בנו לא לימד תורה. הרי רבי אליעזר מלמד תורה. בסדר, מלמד תורה זה נחמד, אבל זה לא תמיד עוזר. הרי גם חזקיה מלך יהודה לימד תורה. אלא מכל תורה שתרח בו ומכל עמל שעמל בו לא העלהו למותיו אלא ייסורים. שנאמר, וידבר השם אל מנשה ואל עמו ולא יקשיבו, ויהווה השם עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בחוכים, ויאסרו בנחושתיים, ויולכוהו בבלה, וכתיב ובעצר לו חילה את פני השם אלוהיו, ויקנה מאוד מלפני אלוהי אבותיו, ויתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבו ירושלים למלכותו, וידע מנשה כי השם הוא האלוהים. הלמדת שחביבין ייסורים. מה פירוש הדבר? למה ייסורים הם חביבים? הם חביבים בגלל שהם משנים את כל גופו של אדם, גופו של עצמו. הרי אם אדם לומד תורה, על איזה חלק של הנפש זה פועל? זה פועל על השכל. ואם אדם מתפלל, על איזה חלק של הנפש זה פועל? זה פועל על הרגש. ואם אדם חולם, זה פועל על הדמיון. ואם אדם עושה התאמלות ואוכל אוכל בריא, זה פועל על הגוף. אבל מה עם העצמיות של האדם? העצמיות של האדם היא מעבר לשכל, לרגש, לגוף ולדמיון. צריך איזשהו שינוי בעצמיות, במהות. ואת זה הייסורים עושים. אפשר לומר ששאר הדברים הם כמו הגשם והשמש וה... מה עוד אמרנו שם? אבאן. כל הדברים האלה הם טובים, אבל הם סך הכל חלקיים. אני מהגשם, מהשמש ומההורים שלי מקבל דברים חלקיים. הייסורים הם שינוי בעצמיותו של האדם. זה כבר מדובר על אדם אחר. ולכן אמר רבי עקיבא, חביבין ייסורים. הייסורים הם כל כך חודרים שהם יכולים גם לשנות משהו אפילו בגורלו של האדם. הרי מנשה אמרו אין לו חלק לעולם הבא. פה יש דעה שאומרת שכן יש לו חלק לעולם הבא. ואז אנחנו רואים גם שזה מתחבר להמשך הסוגיה על זה שהחוצפה אפילו כלפי שמיה יש לה תועלת. וזה מה שכתוב בהמשך, תנו רבנן, שלושה באו בעלילה, אלו הם קין, עשיו ומנשה. קין דכתיב גדול אבונים מנסור, אמר לפניו ריבונו של עולם כלום גדול אבונים מ-60 ריבו שעתידים לחתול לפניך ואתה צולח להם. עשיו דכתיב הברכה אחת היא לך אבי. מנשה בתחילה קרא לאלוהות הרבול ובסוף קרא לאלוהי אבותיו. והוא אמר לו, אם אתה לא עונה לי, יגידו שאין הבדל בין עבודת השם חלילה לעבודת האלילים. אז זאת אומרת, יש טיעונים שמופיעים מתוך הייסורים, טיעונים מנצחים מה שנקרא. ולכן צודק רבי עקיבא שאומר, חביבין ייסורים. טוב, עד כאן להיום, רבותיי היקרים, להתראות בשבוע הבא, כן יהי רצון. שלום שלום.
יישר כוח הרב.
ברוכים תודה.
תודה רבה. תודה רבה. תודה כמובן, כוח.
אז מה הגור? מה אתה חושב?